ברוכים הבאים לשידורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום שני, ובזמן הזה אנחנו מארחים את הרב שלמה ברין, שיביא שיעור בנושא המשך חכמה, משך חכמה על הפרשה.
הפרשה שלנו, פרשת תולדות, עוסקת בעיקר בדמותו של יצחק אבינו. הוא הגיבור המרכזי של הפרשה, ובניגוד לאברהם אבינו וליעקב אבינו, שתופסים כמה פרשות בספר בראשית עם סיפור מאוד מאוד פעיל וארוך, יצחק לכאורה תופס מקום יותר מצומצם בעשייה שלו, לפחות כפי שאנחנו יכולים למדוד, אם במובן הכמותי, בכמה פרשות בתורה, כמה פרקים מיוחסים אליו. הפרשה שלנו כאמור היא הפרשה של יצחק אבינו. בפרשה הזאת אני רוצה לראות כמה עניינים, בעיקר עניין אחד מרכזי, אבל אולי נתחיל בפרשת הבנים של יצחק. פרשת הבנים של יצחק, אנחנו רואים כאן משהו מעניין. ידוע שהתורה מספרת, לאחר שהתפלל ורבקה נפקדה בפרי בטן, מספרת התורה שרבקה הרה. ואז התורה אומרת, והתרוצצו הבנים בקרבה, ותאמר, אם כן, למה זה אנוכי, ותלך לדרוש את אדוני. ואז השם אומר לה, שני גויים בבטנך, שני לאומים ממאייך יפרדו, ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר. שני גויים בבטנך. חזל דורשים, שני גויים בבטנך, זה אנטונינוס ורבי, שלא פסקו מעל שולחנם, לא צנון ולא חזרת, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. ככה שהולך בעקבות גמרא בעבודה זרה. מה כאן העניין שחזל ורשי מביא את זה כאמור? מדוע שני גויים בבטנך צריכים לדבר על אנטונינוס ורבי? מדוע צריכים לומר כאן שעשיו ויעקב שרבים בבטן של רבקה, זה אנטונינוס ורבי. מה העניין כאן? מסביר המשך חומה דבר נחמד, אומר, יש הבדל בין שרה, האם הקודמת, לרבקה, האם הנוכחית. שרה, היה לה את יצחק. פרי הבטן שלה היה יצחק. החלק הרע, ישמעאל, נטלה אותו אגר. היא, רבקה, התבוננה בעצם על שרה, ואמרה כאן, רגע, מה הולך פה? זה שלאברהם אבינו, או זה שיש שני בנים שצריך לבחור בין הטוב והרע, זה מובן. ואכן לאברהם אבינו היו שני בנים, היה לו ישמעאל והיה לו יצחק, וההכרעה הייתה שישמעאל נדחה, ויצחק הוא הטוב. אנחנו מכירים את המודל הזה. על אותו מודל משהו לא הסתדר לרבקה. כי אצלה, כשהיא ראתה שהבנים מתרוצצים בקרבה, או כפי שחזל אומרים שהיא הולכת לבית עבודה זרה, עשה מפרקס לצאת. וכשהיא הולכת לבתי מדרשות, יעקב מפרקס לצאת. זאת אומרת שיש כאן, אצלי בבטן, כאן, אחד טוב ואחד רע, שיצאו מרחמי. ואז רבקה אומרת, אם כן, למה זה אנוכי? שמתוך רחמי אני אצטרך לעשות את הבחירה של הטוב והרע? כל זמן שאברהם ממנו יוצא את הבחירה של טוב ורע, זה בסדר. כי שרה לחוד והגר לחוד, יש את בן הגבירה ויש את בן השפחה. אבל אצלי מבטני, מעצמי ובשרי, שיהיה אחד טוב ואחד רע, למה זה אנוכי? זה לא כמו המודל של שרה. שלי ניתן גם את הטוב וגם את הרע. על זה, זה בעצם מה שהלכה לדרוש את השם. על זה השם אומר לה, שני גויים בבטנך. עכשיו יש פה תשובה מעניינת לי בהבנת המשך חוכמה. שני גויים זה אנטונינוס ורבי. למה אנטונינוס? הרי שבחלק הרע שלך מורבב גם הטוב. יש משהו טוב אצל אנטונינוס, שהיה בקשרים טובים עם רבי. זה לא הכל רע. זה לא רק רע וטוב. גם בחלק הרע שלך, דיינו, של עשיו, שהוא מפרקס לצאת לבית עבודה זרה, מעורבב גם הטוב. לכן נאמה בבטנך. את שואלת למה המודל של שרה הוא לא המודל שלך? כי במודל שלך הוא מודל שיצא מתוכו אנטונינוס, ובאנטונינוס יש גם חלק טוב. זאת התשובה שהיא מקבלת. כי מה שמציק לה לדרוש את השם, היא הולכת בשביל להבין את טיב המודל הזה. היא מקבלת תשובה מאוד מאוד מפתיעה. מה בדיוק החלק הטוב של אנטונינוס, המשך חוכמה לא מסביר. בוודאי שהוא רומז כאן למה שחזל אומרים, או חזל מבטאים את זה, שהיו יחסים מעניינים, קרובים, בין אנטונינוס לרבי. אבל מה בדיוק החלק הטוב של אנטונינוס? את זה בעל המשך חוכמה לא מבאר, ואנחנו נצטרך לשמור את זה ולראות האם יש כאן איזה משהו, אנחנו יכולים להרחיב בעניין הזה, אבל אנחנו נעצור כאן כעת, ונעבור באמת לפרשה של יצחק עצמו. הנושא המרכזי שאני רוצה לעמוד עליו בפרשה שלנו, מבחינת פירושו של בעל המשך חוכמה, הוא עניין המזבח שיצחק בונה. התורה אומרת, לאחר פרשת הבארות, אומרת התורה, ויעל משם באר שבע. וירא אליו אדוני בלילה ההוא, ויאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך, אל תירא כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. ומיד לאחר מכן, ויבן שם מזבח, ויקרא בשם השם, בשם אדוני, וית שם אוהלו, ויכרו שם עבדי יצחק באר. תראו, יש הרבה הבדלים בין יצחק לאברהם אבינו. אמרנו כבר בהתחלה, במשפטים הראשונים, שאברהם אבינו תופס מקום נרחב, גם יעקב, בסוף ספר בראשית, ויצא, וישלח, אדוויחי, של יעקב. יצחק תופס מקום יחסית צר. וההבדל בין הדמויות מוכר. אלא שהמשך חוכמה מתבונן בזווית מאוד ספציפית על פרשת המזבחות, והוא אומר שיש, הוא שם לב להבדל גדול בין מפעל המזבחות והקורבנות של אברהם אבינו, אם אפשר לקרוא לזה כך, לבין הפעם היחידה שהתורה אומרת שיצחק בנה מזבח. שזאת הפעם הזאת שקראתי, לאחר שהוא עלה מן הבארות ובא לבאר שבע. ושואל למשך חוכמה, מה הפשר ההבדל הזה? מה כאן הדבר הזה? למה אברהם אבינו בונה כל כך הרבה מזבחות? ויצחק מזבח אחד. אפשר לומר זה עניין של האופי של הפעילות, של היוזמות, כמובן, זה נכון, אלא שמשך חוכמה טוען עוד יותר מזה. הוא טוען, משך חוכמה נכנס לעובי הקורה הזאת של פרשת המזבח. והוא טוען, ראשית, יצחק אבינו קיבל נזיפה, לא פחות. יצחק אבינו קיבל נזיפה על זה שהוא עד עכשיו לא בנה מזבח. יצחק אבינו בעצם מקבל הפניה, לפי המשך חוכמה, הוא מקבל הפניה, תסתכל על אברהם, כמה מזבחות הוא בנה, ואתה עדיין לא בנית. איך, היכן הייתה ההפניה הזאת? ההפניה הזאת מקופלת או מרומזת בתואר שבו מכונה אברהם אבינו, אביו של יצחק. בתואר הזה שעכשיו קראנו, והרביתי את זה הערכה בעבור אברהם עבדי. התואר עבד קשור לעבודה. עבודה היא עבודת הקורבנות. זה אינו, מי הוא עבדי? זה מי שמקריב את הקורבנות. אברהם הוא עבדי, אבל אתה, טוען המשך חוכמה, ברמז הזה, אתה לא עושה מזבח, אתה לא עובד לקדוש ברוך הוא. כאן, בנקודה הזאת, ברמז הזה, צריך להבין מהר מאוד, ולכן, ויבן שם מזבח, ויקרב שם השם. במילים אחרות, המשך חוכמה רוצה לטעון שיצחק מעצמו, לולי הנזיפה, לא היה בונה מזבח לקרוב השם השם. רק בגלל שהוא קיבל איזושהי נזיפה, גערה, הערה, הוא בנה מזבח וקרא בשם השם. וזה באמת בולט. אברהם בונה מזבחות בשכם, בבית אל, לאחר שלא נפרד ממנו, מגיע לחברון, וגם יושב באלוני ממרא, וגם שם בונה מזבח. יצחק, שום דבר. לא כשנולדים בניו אחרי השנים הארוכות של ההכרות, לא כשהשם נראה אליו בגרר, כשהוא מקבל את ברכת אברהם, לא. גם לא כשעבדיו בסוף מגלים את הבאר מים חיים, אפילו בבאר שלא רבו עליה ברחובות, גם שם, כשיצחק אומר, אתה השם הרחיב לנו ופרינו בארץ, בכל המקומות האלה יצחק לא בונה מזבח. רק כאן, כשהוא עולה לבאר שבע, אז אומר המשך חוכמה, משום שהוא מקבל נזיפה. עם כל זה, המשך חוכמה מנסה להצדיק באמת את ההימנעות של יצחק מבניית המזבח. למה יצחק נמנע? למה דרושה הנזיפה הזאת כדי שהוא יבנה את המזבח? אז כאן אומר המשך חוכמה, בעצם אומר לנו, תראו, כל עניין בניית המזבח, זה על מנת לקרוא בשם השם. כמו שנאמר כאן, ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם. זה גם נאמר על אברהם אבינו, שהוא קרא בשם השם. אני מצטט עכשיו במשך חוכמה, הנה עניין בניית המזבח היה לפרסם הנבואה או הנס אשר על זה בנה המזבח. והיינו, לא הקורבן עיקר, אלא המזבח הוא העיקר. המזבח הוא מקום בולט, הוא מפורסם, הוא קבוע, עומד. זה מקום שמיועד לקריאה ושם השם. זה עיקר המטרה של אברהם אבינו הייתה בבניית המזבחות. אולי זאת גם הסיבה שהתורה לא כל כך מדברת על הקורבן כמו על בניית המזבח, כי המזבח הוא העיקר. המקום המצוין הזה של ציון מקום, סימון מקום לעבודת השם, לקריאה ושם השם, לכל מזבח יש בשורה. האמת שזהו הרמב"ן, שחוכמה אומר במפורש, שזה הרמב"ן כבר אומר בפרשת לך לך, על אברהם אבינו שקרא ושם השם. הרמב"ן מתווכח עם אונקלוס, אונקלוס אומר שקרא בשם השם, פירושו של דבר שהוא התפלל שם, אבל הרמב"ן חולק ואומר, לא, לקרוא בשם השם, פירוש לקרוא בקול גדול, לפני המזבח, אני מצטט מן הרמב"ן, את שם השם, והוא מודיע אותו, שם השם, ואת אלוקותו לבני אדם. וכך היה עושה אברהם אבינו, באור כסדים היה מלמדם, ולא אהבו לשמוע, ועכשיו כשבאה לארץ ישראל, אברכה מברכך, כבר שמעו אותו, אגב, בניגוד למה שהרמב״ם אומר על אברהם אבינו, הרמב״ם אומר על אברהם אבינו בפרק א' מלכות עבודה זרה, ששמעו לאברהם אבינו גם בחוץ לארץ. אבל רמב״ן אומר שלאברהם אבינו התחילו לשמוע רק בארץ ישראל, והוא אומר שהוא פרסם את האלוקות בארץ ישראל, כשבא לארץ, אז הוא היה לו התפקיד לפרסם את האלוקות בארץ. לכן אמר הכתוב, וזה מה שהוא בעצם עושה. גם יצחק, במקום היחיד שנאמר בו, בנה מזבח ויקרא בשם השם, הוא בא במקום חדש, לא שמעו את שמו, לא ראו את כבודו, אז הוא קרא בשם השם. אגב, אם כבר אנחנו פה, שם לב הרמב"ן שביעקב לא נאמר שהוא קרא בשם השם, גם כשהוא בנה מזבח. זאת אומר הרמב"ן, משום שהאמונה כבר התפרסמה. או בלשונו של הרמב"ן, מפני שהוליד בנים רבים, כולם עובדי השם, והייתה לו קהילה גדולה, נקראת עדת ישראל, ונתפרסמה האמונה בהם, ונודעה לכל עם. זאת אומרת, לא היה כבר צורך, המפעל כל כך הצליח, שלא היה צורך לפרסם את שם השם. וגם מימי אבותיו נתפרסמה בכל ארץ כנען, דהיינו אברהם ויצחק בעצם כבר עשו את העבודה הזאת. ולכן יעקב לא קרא בשם השם. אבל מפעל הקריאה בשם היה מפעל של האבות, ובעיקר של אברהם, ויצחק לא כל כך. עכשיו מנסה המשך החוכמה לבאר, למה יצחק נרתע ונמנע מלקרוא בשם השם. אגב, אני רק אומר שהמשך חוכמה כאן מביא את העיקרון הזה של לקרוא בשם השם על ידי בניית מזבח כמקום פרסום האלוקות, יותר מאשר מקום הקרבת קורבן. זה גם משה ממשיך מוכיח ממשה רבנו, שהוא בנה מזבח אחרי מלחמת המלאק נאמר, ואם בין משה מזבח, ויקרא שמו השם ניסי, לכאורה קרא בשם השם בסמוך לבניית המזבח. גם גדעון בנה מזבח לאחר שהוא ראה את מלאך השם. ויצחק נמנע. כאן מפתיע משך חוכמה. הוא מוצא שתי סיבות, או משער אולי שתי סיבות, מדוע יצחק נמנע מלבנות את המזבח. ורק לאחר אותה נזיפה, ברמז, רק אז יצחק בונה מזבח. הסיבה הראשונה שאותה מתאר המשך חוכמה, נקרא לה סיבה פוליטית. הרי, מה הייתה הנבואה הראשונה שיצחק קיבל? הנבואה הראשונה שיצחק קיבל הייתה על ירושת הארץ. וירא אליו אדוני ויאמר אל תרד מצרים השכון בארץ אשר אומר אליך. גור בארץ הזאת ואהיה עמך ואברכך כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל וקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. והרביתי את זרעך כחורבי השמיים, ונתתי לזרעך כל הארצות האלה, והתברכו וזרעך כל גויי הארץ. אגב, רב ברויר כבר מאיר על כך, ומדבר על כך בספרו, שהנבואות הראשונות לאבות היו על ירושת הארץ. כך כמובן היה ביצחק. זוהי כמובן בשורה גדולה, בשורה על ירושת הארץ. זאת ברכת אברהם המיוחלת. אבל, אם יצחק אבינו קורא בשם השם, הוא קורא בשם השם הספציפי של מה שהובטח לו. וליצחק יש בעיה לקרוא בקול גדול שהובטחה לו הארץ. למה? אומר המשך חוכמה, כי היה מפחד מפני יושב הארץ פן תחרה קנאתם בו. ויצחק לא נלחם מימיו. רגע, רגע, אומר המשך חוכמה, אם הוא יקרא בשם השם ויגיד, השם נתן לו את הארץ, לא עולה זרו, זה יעורר עליו את קנאת האומות, תתחיל תחרות ואיבה ומלחמה, ויצחק מפחד. מוסיף המשך חוכמה ואומר שיצחק לא היה למות בדרכי המלחמה כמו אברהם אבינו, שעלה שהוא נלחם עם המלאכים והרק את חניכיו, והלך והוציא את לוט, וזה, הסיפור הזה, זה לא היה סיפור של יצחק. הוא נמנע מלהילחם. אומר המשך חוכמה אפילו יותר מזה, הוא פחד מלהילחם, הוא לא רצה מלחמה, אז הוא שתק. הוא לא יסתם יבנה מזבח ויגיד שם הוא אלוקי הארץ. המזבח הוא מכוון לבשורה הגדולה שקיבל, והוא קיבל בשורה שהוא לא יכול לפרסם אותה, כי הוא פוחד. הבשורה הגדולה המיוחדת על ירושת הארץ, היא בשורה שיצחק שומר לעצמו ולחוגו הקרוב בסוד, או לפחות לא מפרסם, נמנע מלפרסם. כך הוא מרחיק מעליו את סכנת המלחמה. יש סיטואציות מדיניות, ביטחוניות, אני יודע, הוא לא רוצה. אבל יש תשובה שנייה, או סיבה שנייה, שמביא המשך חוכמה, שהיא סיבה מאוד מעניינת, אולי אפילו יותר מפתיעה, או מעורכת דיון מעניין. המשך חוכמה אומר את הדבר הבא, אני קורא מתוך המשך חוכמה משפט אחד, ועוד. כי היה נגד דרכי המוסר, אשר אנשי הארץ שלמים הם איתו, יביט לנחול ארצם. לכן לא פרסם המראה הזה, ולא בנה מזבח. אומר המשך חוכמה, הייתה ליצחק בעיה לפרסם את הבטחה האלוקית על ירושת הארץ, משום שזה היה נגד דרכי המוסר. הלא אנשי הארץ שלמים הם איתו, טוען המשך חוכמה, אגב אני אומר בסוגריים, לא נראה כל כך מן הפסוקים שזה נכון, אבל זאת דעתו של המשך חוכמה. הרי מה זאת פסוקים? כל הזמן יצחק נמצא במאבק, אלא אם כן המשך חוכמה מבין שדווקא בבאר שבע, שם בניגוד לגרר או בניגוד לפלישתים, שם היה שקט. אז אולי שבטי באר שבע היו איתו בשלום. אבל לא רק בשלום, היו שלמים הם איתו, זה לא רק שנמנעו מלהילחם, זאת אומרת, היו ביניהם יחסי שכנות טובים. לדעתו של המשך חוכמה, אני מדגיש לדעתו של המשך חוכמה, היו ביניהם יחסי שכנות טובים, שלמים הם איתו. ואם הוא יחשוף את את המבט שלו לנחול את ארצם, הלא טיפול כאן קנאה, וזה לא הוגן כלפיהם, הם לא עשו לו משהו שבעיניהם הוא בא לקחת את ארצם, הם לא יבינו את זה, הם יגידו שזה לא מוסרי, לכן הוא לא פרסם את זה, כי הם יגידו שזה לא מוסרי. זה מה שטוען המשך חוכמה, ולכן גם משך חוכמה ממשיך ואומר שבמראה השני, שהוא אומר לו, אל תיראו ורחתיך, כאן, כאשר הוא אומר לו, כאן, בבאר שבע, והוא אומר, אל תירא, כי איתך אנוכי ורחתיך והרביתי את זרעך בעבור, כאן, האלמנט של הבטחת ירושת הארץ, לא נזכר לו, כן הוא יכול לבנות מזבח. ועל זה, פה אין לו בעיה לפרסם את המראה הזה של הברכה, לא של ירושת הארץ. ולכן אמרו, ראו ראינו, כי היה השם עמך. כך אומר אבי מלך לאברהם, ראו ראינו, כי היה השם עמך, כי פרסמת על המזבח שבנית. אבל ירושת הארץ הושתקה. ולמה? בגלל שזה לא היה מוסרי בעיני יושבי הארץ. אלא שכאן אי אפשר להימנע. כך תועד המשך חוכמה. טוב, אי אפשר להימנע כאן מאיזשהו דיון קצר בכל זאת. איך להבין את דברי המשך חוכמה האלה, שיש כאן איזה פגם מוסרי? אפשר להדביק פגם מוסרי על ברכת אברהם? מה, יש דבר שהוא יותר מושלם ואמיתי מדבר השם שמתגלה בנבואה ליצחק אבינו על ברכת אברהם? זו נבואה צודקת, ישרה, אז אברהם, אז אם השאלה היא שאלה פוליטית, אני מבין, הוא לא רוצה להילחם, הוא לא יודע להילחם, זה שאלה פוליטית של כאן ועכשיו. אבל איך יצחק אבינו רואה ניגוד בין האמת הגדולה שהשם מבשר לו על ירושת הארץ לבין דרכי המוסר של השבטים בנגב בבאר שבע? לא היה ברור שיצחק היה צריך להעדיף את גילוי השם הנצחי ולדחות ממנו מפני הנימוק כל כך מרכזי? הרי יש לו בכיס, יש לו חוזה כתוב. אז מה הוא חושש שהם יגידו שזה לא מוסרי? מה אכפת לו מה הם יגידו? בהיבט המוסרי אני מדבר. הרי המוסר הוא המוסר האלוקי של האמת הנצחית. זאת שאלה שאינני יודע. המשך חומה לא מעלה אותה, אבל כדי להבין דברי המשך חומה, חייבים להתייחס לזה. אין לי תשובה ברורה. מדוע יצחק אבינו, לפי המשך חוכמה, דוחה את האמת הגדולה, הנצחית, מפני שאלה של מוסר אנושי? זאת לא כל כך ברור לי. אולי, אני רק מציע את זה כחומר למחשבה, אולי חושב המשך חוכמה, אולי זה מה שהוא מחדש. כי אולי הוא מחדש שדרכי המוסר נקבעים דווקא לפי התפיסה האנושית. דווקא לפי היכולת האנושית השכלית. לעומת האמת האלוקית שלא תמיד מתיישבת עם ההבנה האנושית. ולכן בגלל שהיא נצחית ואמיתית היא יכולה להידחות עד שהם ייפגשו. על הרי על יצחק מוטלת המשימה לפרסם מה שהשכל האנושי יכול להזדהות איתו, כך הוא יקרא בשם השם. יצחק אבינו יודע שיש לו אמת נצחית אלוקית בכיס שהוא לא יכול לפרסם אותה. כי הוא צריך לקרוא בשם השם, הוא צריך להביא לכך שיבואו להאמין. יצחק אבינו לא יכול לקרוא לאמונה שהשכל האנושי, לא יכול, המוסרי האנושי, המוגבל, היחסי, לא יכול להזדהות איתה. אולי זה ההסבר. ולכן יצחק הסתיר את זה. אבל יש לפנינו בעצם מתח שהמשך חוכמה חושף אותו בין מוסר אלוקי נצחי לבין מוסר או אמת אלוקית נצחית, שבוודאי מוסרית, לבין מוסר שהוא נמדד בשכל האנושי. ושאלות מוסריות לפעמים נמדדים בשכל האנושי, וזה לגיטימי, טוען המשך, זה יותר משהו לגיטימי. זאת התפיסה המוסרית. שהיא צריכה להתיישב בעצם עם השכל האנושי, ומה שהשכל האנושי לא תופס, יצחק נמנע מלפרסם. טוב. אני רוצה מכאן לעבור לעוד נושא קטן, לעוד דבר אחד מעניין, ובזה לסיים את הפרשה. לאחר שראינו את תפיסת המזבח, תפקיד בניית המזבחות וההימנעות של יצחק, נעזבור לסוף הפרשה אחרי הדרמה הגדולה של החלפת הברכות בין יצחק ועשיו, שזאת הדרמה הגדולה של הפרשה. בסוף הפרשה מאיר המשך חוכמה נקודה מאוד מאוד קצרה וחשובה. כאשר מתגלה עניין הברכה ועשיו סותם את יעקב, אז יצחק שולח את יעקב, קורא לו, ברך אותו, מצווה אותו, לא לקחת אישה מבנות כנען, והוא שולח אותו לפדן ארם. ואז הוא מברך אותו. ובין השאר הוא אומר לו, כך, אומר לו, ויתן לך את ברכת אברהם, לך ולזרעך איתך, ולרשתך את ארץ מגוריך אשר נתן אלוהים לאברהם. מה זאת אומרת ויתן לך את ברכת אברהם? זה הדבר הפשוט שכולנו מבינים, זה ברכת ירושת הארץ, הזרע. משך חוכמה אומר כאן יותר מזה, הוא אומר, זאת הברכה שנאמרה לאברהם אבינו בברית בין הבתרים. בברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. הגרות ועבדו ועינו אותם 400 שנה. נאמרה לאברהם אבינו. בעצם, כפי שחזל גם אומרים, רש"י מביא את זה בספר במדבר, בשעה שהם באים אל מלך אדום לבקש לעבור בגבולו. והם מתחילים מן ההיסטוריה, וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, מקום ארכיך ישראל, מה עניין אחווה, רש"י מביא בשם חזל. כולנו היינו בברכת אברהם בברית בין הבתרים. בברכה שנאמרה לאברהם. ברית בין הבתרים הבטיחה גלות לאחד מבני אברהם. זאת הייתה ההבטחה, זאת הייתה הברית. גלות שסופה יהיה ברכוש גדול. השאלה הייתה עומדת ותלויה באוויר. מי מזרע אברהם ייקח על עצמו את הגלות הזאת? האם יצחק, האם יעקב, או ישמעאל ועשיו? זאת הייתה השאלה, שהיא לדעת המשך חוכמה, כעת נפטרה. הבריחה הזאת, שיצחק מצווה את יעקב לברוח מפני עשיו, לפדן ארם, זאת ההתחלה של הגלות. זאת היא ברכת אברהם. לפי המשך חוכמה, הנידודים של יעקב בבית לבן הם הגלות. זה חושך הגלות גם על פי מסורת הקבלה. הגלות של יעקב היא ההתחלה של היישום של ההבטחה האלוקית בברית בין הבתרים. לכן גם יעקב הוא זה שמגיע למצרים, אבל ההתחלה של היציאה מארץ ישראל מתחילה עכשיו בבריחה הגדולה מפני עשיו. זה מתברר עכשיו. לפי תפיסת המשך חוכמה, וזה דבר מאוד מעניין, הגלות מתחילה עכשיו כי יצחק ביסס את אחיזתו בארץ. יצחק נולד בארץ, היה עולה תמימה, לא יצא מן הארץ, הוא ראה בברכת הארץ, ראה ברכה מאה שערים. יצחק הוא איש ארץ ישראל, יצחק הוא נוחל הארץ, יצחק נולד בארץ, יצחק פועל רק בארץ. וכאן יעקב כשהוא נאלץ לברוח מן הארץ. זאת הגלות, פה מתחילה הגלות. הגלות מתחילה כאן. בסוף פרשת תולדות בעצם מתחילה הגלות. הבריחה של יעקב להיות בבית לבן 14 שנה, זאת הגלות. וזה מתחיל עכשיו, פה מתקיימת ברכת אברהם הברית, זה מה שהתורה רומזת כאן, פרשה שלנו, לפי המשך חוכמה. עד כאן, שבת שלום.